על הפסוק ויהי אחרי המגפה וגומר, מפרש רש"י, משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהן והוא מונה אותן לידה מניין הנותרות. דבר אחר, כשיצאו ממצרים ונמסרו למשה, נמסרו לו במניין. עכשיו שקרב למות ולהחזיר צונו, מחזירם במניין. הרבי נעמד על הרש"י הזה ומפרש אותו בפירוש חדש, שבעצם מה הקושי בויהי אחרי המגפה? הקושי הוא למה מזכירים דווקא את העניין של המגפה. היה צריך להזכיר בכלל את כל המאורעות שהתרחשו לפני כן. הרי היה בעצם את השופטים שהרגו יותר מ-100 אלף איש. וכאן מוזכר רק העניין של המגפה. הרבי מבאר, השופטים שהרגו יותר מ-100 אלף איש, זה היה בעדים והתראה, זה היה על פי... על פי בית דין. מה שאין כן, המתים במגפה הם קשורים עם שבט שמעון, שהם נהרגו כתוצאה מכך שנתעלמה ממנו הלכה. משה רבנו נתעלמה ממנו הלכה. היה פה כביכול איזשהו דבר שהיה תלוי בהנהגתו של הרועה. ולכן, המניין כאן, בשונה ממניינים אחרים, הוא לא מניין להראות את חיבתם של ישראל, אלא מניין בעצם לראות את הנותרים, לראות מה אפשר לעשות שחס ושלום לא יתרחש כזה דבר פעם נוספת, וזה מניין שהוא קשור דווקא עם הרועה, וזה קשור דווקא עם המגפה. למה זה מתקשר דווקא עם המגפה? מכיוון שהמגפה הייתה בעצם דבר שתלוי באותו עניין של שבט שמעון שנתעלמה ממנו הלכה. מה שאין כן, העניין ההוא שהיה על פי מעשה בית דין, שהם נצמדו לבעל פאור ומתו בעדים והתראה. זה בעצם הסיבה שלכן דווקא זה משל לרועה, ולא, כמו בלשון של המדרש, בעל הצון, וגם שהוא בא לדע את מניין הנותרות, כי הוא רוצה לבוא ולדאוג שלכאן ולאבא לא יתרחש כזה מאורע, כמו בעצם רואה שבאים זאבים לתוך העדר שלו, שהוא דואג לראות כמה נשארו ואיך הוא שומר עליהם מכאן ולאבא. אלא שלפי זה קשה, סוף כל סוף משה רבנו עומד לפני הסתלקותו, ועכשיו זה עובר ליהושע, אז היה צריך בעצם לשתף את יהושע במניין. לכן הוא בא ומביא את הפירוש השני שאומר זה בכלל לבדוק את להראות את השלמות של הצון לפני שהוא מוסר אותו לבעל הצון. כמו רואה שמוסר את הצון, שסיים את התפקיד שלו ועכשיו הוא מוסר את הצון, הוא מונה לראות שכמה יש, כמה נשארו בצון. אבל עדיין קשה, אם ככה אז מה זה ויהי אחרי המגפה? לכן צריכים בעצם את שני הפירושים, והפירוש הראשון הוא העיקרי. אני אתמקד על השלב של השאלות שהרבי שואל, למה בעצם צריך את שני הפירושים? מה מוסיף הפירוש השני על הפירוש הראשון? ובהערות הרבי מתייחס שם למפרשי רש"י, לרעב ולמשכיל, לדוד. שהם בעצם כותבים לשם מה אנחנו צריכים את הפירוש השני, אז הם אומרים שם, כי בעצם יש פה, אם אנחנו נסתכל בפסוק, כמו שהוא כתוב בספר, אז יש הפסק פרשה, ויהי אחרי המגפה, יש הפסק פרשה, ואז מגיע המשך של הציווי אל המניין, ויומר. זאת אומרת, שבעצם יש פה איזשהו הפסק, מסתכל הבן חמש, מסתכל על הספר שבו הוא מסתכל, והוא רואה הפסק, הוא לא מבין מה זה ההפסק הזה. אז לכן באים לומר, בעצם יש את הפירוש השני. ויהי אחרי המגפה זה עניין ששייך לקטע הקודם, זה קשור למדיין. הקטע החדש מדבר בעצם על העניין הזה של מניין של בני ישראל, ואז זה מתקשר באמת לפירוש השני. אבל הרב לא מקבל את הפירוש הזה, משני טעמים. טעם הראשון, צריך עיון האם זו קושייה גם בלימוד על דרך הפשט. ועוד, הוא אומר, קושייה זו אינה מתורצת גם לפירוש הבית. כי לפי זה, התיבות של ויהי אחרי המגפה לא שייכות למניין. זאת אומרת, יש פה איזשהו דבר שבעצם עדיין לא עונה על השאלה. כי סוף כל סוף, למה צריך את העניין הזה של ויהי אחרי המגפה? וגם זה מה שבא רש"י לפרש. על כל פנים, אני רציתי קצת להתמקד על העניין הראשון, שהרבי אומר שם, צריך עיון אם, האם זו קושייה גם בלימוד על דרך הפשט. שם בדיוק במקום יש מצוין לליקוטי שיחות חלק תתוו, ששם בעצם יש התייחסות למה שרש"י מפרש, על פרשת ויחי. מה מופיע בפרשת ויחי? למה פרשה זו סתומה? לפי שנסתמו עיניהם של ישראל, כל מה שרשי כותב שם, על כל פנים הוא בא ומתייחס לנקודה הזאת שהפרשה הזו היא סתומה. מה פירוש פרשה סתומה? אין שם בכלל רווח של פרשה. זאת אומרת, רשי מתייחס שם כן למופע של פרשת ויחי, כמו שזה בספר התורה. ובפשטות גם, זה קשור עם העניין הזה של הלימוד, איך שלומדים עם הילדים. האדמו"ר הזה כן כותב בהלכות תלמוד תורה. האדמו"ר הזה כן כותב בהלכות תלמוד תורה, שפעם היו בעצם הבן חמש למקרא, היו מלמדים אותו פסוקים פסוקים, והיו בעצם חוזרים על התנ"ך הרבה מאוד פעמים. ולמה? למה היו חוזרים על התנ"ך? מסיבה מאוד פשוטה. הוא אומר ככה בהלכות תלמוד תורה, כותב כך, בפרק א', ובימיהם, שהיו מספרים הרוב בלשון הקודש, וגם התינוק שמתחיל לדבר היה אביו מספר עמו בלשון הקודש, ועל כן לא היו צריכים ללמד התינוקות פירוש המילות, רק הקריאה בנקודות וטעמים, וקרי ולא כתיב, כי לא היו הנקודות והטעמים כתובים בימיהם, אלא כספר תורה שלנו. והיו לומדים הנקודות והטעמים בכל המקרא בעל פה. והיו אז עוסקים 5 שנים בלימוד כל המקרא עם התינוקות פעמים רבות מאוד. זאת אומרת, מכיוון שהטעמים והנקודות והיו קוראים פשוט בספר תורה, החומשים היו עשויים כן של ספר תורה, כמו שהאדמור הזקן גם כותב שם בקונטרס אחרון, שלפי הדעה שאין כותבים מגילה לתינוק להתלמד, היו כותבים לו חומש. אבל לא היו קוראים בחומש הזה מפני כבוד הציבור, אבל בעצם היה פה כמו ספר תורה שלם. מה שאין כן ספר תורה מנוקד הוא בעצם פסול. מה הסיבה שספר תורה מנוקד פסול? היא מכיוון שכל, הגמרא בנדרים אומרת, שכל העניינים האלה של הטעמים והנקודות וכל אלו, הם בעצם הלכה למשה מסיני. הלכה למשה מסיני זה דבר שאסור להיכתב. זאת אומרת, לפחות עד שהיה את העניין הזה של עת לעשות להשם. זאת אומרת, הלכה למשה מסיני זה דבר שניתן בעל פה. ולכן, הטעמים והנקודות לא יכולים להיכתב. אין בהם תורת כתיבה, אלא הם צריכים להילמד בעל פה. והיו לומדים מתוך החומש. היו לומדים מתוך חומש, ואז ממילא הקטן רואה לנגד עיניו את פרשת ויחי, מתחילים פרשה חדשה, והוא רואה שהפרשה הזאת סתומה. לכאורה אותו דבר, היה אפשר גם להגיד כאן. הוא רואה ויהי אחרי המגפה, הוא רואה שיש פה פרשה פתוחה. מה הטעם שיש פה פרשה פתוחה? זאת אומרת, אז בפשטות, זה דבר שצריך להבין אותו, מה הכוונה של הדברים. והרבי באמת לא כותב את זה בצורה כל כך חתוכה. הוא אומר פה רק, וצריך עיון, האם זו קושייה גם בלימוד על דרך הפשט? זאת אומרת, להגיד בוודאות שזה לא קושייה אי אפשר, כי סוף כל סוף דרך הלימוד הייתה באופן כזה שלומדים מתוך ספר לא מנוקד, מתוך ספר כמו מספר תורה. מצד שני, יכול להיות שכשהיו לומדים, אולי אפשר לומר, שכשהיו לומדים מתוך חומש, מתוך ספר תורה, אז בעצם באותו זמן, כמו שהאדמור הזה כן כותב, לא היו מלמדים אותם את פירוש המילות, הם היו מבינים פחות או יותר את הדברים, יש דברים שהם גם לא הבינו, אבל העיקר המטרה הייתה שהם ידעו לקרוא בתורה. זאת אומרת שידעו לקרוא את התורה, וידעו את הקריא והכתיב ואת הטעמים, ולא התמקדו כל כך בעניין הזה של פירוש המילות. ככה גם רואים מהאדמור הזה כן שם, בקונטרס אחרון, שהוא מביא ראיות, שיש דברים שלא ידעו אותם, רק עד ששמעו לא ידעו את הפסוק, הפירוש של הפסוק ותיאתיע במטאתי השמד, עד ששמעו את המשרתת בבית של רבי שאומרת שצריך לטטות את הבית. זאת אומרת, לא הבינו את המשמעות של זה. מה הפירוש לא הבינו את המשמעות של זה? הם למדו מקרא, אלא שהם לא למדו פירוש המילות. זאת אומרת, ולא כל דבר בפירוש המילות היה ברור להם. אז אם כך, יכול להיות שבכזה אופן של לימוד, אז עדיין לא לימוד באופן של בן חמש למקרא שרשי מפרש, רשי מלמד. יכול להיות שבזמן של רשי,
כבר לא למדו, למדו מתוך חומשים אולי מנוקדים, או שכבר לא התמקדו, החומשים כבר לא היו באופן כזה שהיה שם את ההפסקים באופן ברור. אבל אפשר להגיד לכאן ולכאן, ובאמת גם בשיחה שם, הרבי מתייחס לנקודה הזאת, והוא אומר ש... שגם בין חמש למקרא יודע זה בנוגע לסתימה, אני קורא בהערה 10, כמו שיודע הדבר נון הפוכה בסוף פרשת נוח, ניקוד שבכמה תיבות. היינו שכן היו כתובים הספרי לימוד שלהם, מה שאין כן תגים, הרי הוא אומר בסוגריים, שלא היו כתובים בספרי לימוד, ויש לומר שלכן לא נמצא בפירוש רש"י על התורה מעניין התגים, נמצא רק שהוא מדבר על נון הפוכה של חרן, עד כאן חרון אף של מקום, הוא מדבר על נקוד עליו, זאת אומרת הוא מדבר על הנקודות, כי זה כן היה מופיע בספרי הלימוד, הוא מדבר על פרשה פתוחה, פרשה סתומה, והרבא אומר על כך, ולכאורה, באם כן הוא, כדאי להחזיר עטרה ליושנה, ולהדפיס כן גם בחומשים שלנו, על דרך שעושים בסימניות של פרשת בעלותך וכולו. זאת אומרת, עכשיו נראה שיש פה בעצם לא משהו החלטי, זאת אומרת, הרבי לא אומר פה את הדברים בצורה החלטית, הוא אומר ככה, שזה ככה היה בספרים שלהם, אלא מה? מתוך פירוש רש"י, אנחנו יכולים להבין שככה היה בספרים שלהם כנראה. ואז הרבי אומר, ואם באמת זה ככה, אז היה נכון להדפיס בצורה כזאת וכזאת. אבל הרבי לא אומר את זה, הרבי מסייג את זה, ולכן גם אחר כך, בליקוט לפרשת פנחס, הרבי מתייחס לזה בהסתייגות, זאת אומרת, הוא לא בא ושולל שיש לכך מקום להתייחסות בדרך הפשט, הוא לא שולל את זה, אבל הוא גם לא דוחה את זה באופן מוחלט. אפשר לומר דבר נוסף, אגב, שאם באמת הקושי של רש"י היה כאן בפרשה הפתוחה באמצע, אולי זה הנקודה, אולי לכן הרב אומר צורך אם זה לימוד בדרך הפשט, אז היה צריך להיות לזה התייחסות יותר מפורשת ברש"י. אבל מצד שני אפשר לבוא ולהגיד, למשל, אם ככה, אז למה רש"י מתייחס לזה פרשת ויחי? אז יכול להיות ששמה זה התחלה של פרשה. בהתחלה של פרשה זה יותר דבר שמודגש, כמו שבשיחה שם הרבי מדבר, שיש שם יותר דגש לבן חמש למקרא, שהוא רואה שהפרשה הזאת סתומה. אבל לא בכל מקום יש בהכרח התייחסות להפסק הפרשה. כי לפעמים ההפסק של הפרשה זה לתת רווח בין קטע לקטע. זאת אומרת, או שהרבי מתכוון להגיד כאן, ויהי אחרי המגפה, ואז מגיע הפרט הבא, יש פה איזה הפסק. כמו שכתוב שם בספרה, שלמה היה פסקאות משמשות, למה היה הפסקות, למה בעצם יש הפסק פרשה, לתת למשה רווח להתבונן בין עניין לעניין. זאת אומרת, ההפסק של הפרשה הוא גם הפסק בעניין, אבל לא רק. הוא גם הפסק לבוא, ועכשיו מתחיל פה דבר חדש. אז בעצם, ויהי אחרי המגפה, אז מתחיל פה עכשיו דבר חדש, העניין של המניין. למרות שיש קשר בין שני הדברים. אבל סוף כל סוף, רש"י לא כותב את זה בצורה מפורשת, והוא לא מתייחס להפסק הזה לבוא ולהגיד שיש כאן בהכרח שני עניינים. ולכן, הדבר הזה הוא בעצם די בהסתייגות. זאת אומרת, אפשר לבוא ולהתייחס לזה, אבל או שאפשר להגיד שההתייחסות לזה היא רק בדרך קשה מאוד למצוא את זה איך שרש"י מתייחס לפרט הזה. זאת אומרת, ולכן יכול להיות שבמקרה הזה לרש"י לא היה קושי בזה שיש פה הפסק פרשה באמצע. יש מקומות שבהם יש קושי, ולכן רש"י מתייחס, כמו בפרשת ויחי, אבל במקום הזה לא בהכרח שיש פה הפסק פרשה אמור להיות פה איזשהו קושי. כי יכול להיות שאומנם נכון שזה אמצע הפסוק, אבל יש פה מצד העניין ההגיוני, אפשר לבוא ולראות שיש פה שני עניינים שונים. זה מה שנראה להעיר בדרך אפשר. ותן לחכם ויחכם עוד, ויש בוודאי אולי כאלה שיוכלו להתייחס לזה בצורה, למצוא לזה יותר פתרון.